לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי. מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר. בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף. וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט בלי לבלבל את המוח. היום אורח מיוחד, אפילו הייתי אומר מיוחד מאוד, אלון סימקוביץ'. 10 שנים מרצה אצלנו במכללה, מנהל תחום המרצים, חבר.
כיף, כיף להתארח אצלכם.
שנתיים עבר מהפעם הקודמת.
מצוינים, מעניינים, ואני שמח להיות חלק.
אמרת לי שעבר שנתיים מהפעם האחרונה שעשינו.
מבחינתי, קצת לפני המלחמה, אז משהו כמו שנתיים.
טוב, אני אתחיל, אני דווקא אגלה סוד. אתה זוכר, אתה רצית לראות את השאלות, ואני אמרתי לך, תקשיב, אני לא מראה לך שום שאלה שהכנתי, גם לא התכוננתי עם יותר מדי שאלות, כי השיחות איתך הן תמיד מעניינות. עכשיו, תמיד שאני אעשה אתך פוסט, אני אומר, השיחות שלנו כל כך מעניינות על שוק ההון, אתה יודע כל כך הרבה, אתה מבין כל כך הרבה, אני נהנה להקשיב לך, אז למה להכין שאלות, למה להתכונן, למה להראות לך? את השיחות שאנחנו עושים בדיונים, בימי חמישי, שאתה מגיע אלינו לסניף רחובות, נעשה פה בפודקאסט, ואז כולם ייהנו, יחכימו, ילמדו.
כן, הכנסת אותי קצת ללחץ, לבלבלות, מקווה שיצא טוב.
הכנו הרבה דברים, אנחנו נדבר, אתה איש מאוד גדול של סטטיסטיקה, אני יכול להגיד שאלון חודשיים, לא זוכר בדיוק, לפני הבחירות האחרונות בארצות הברית, הראה לי נתון, אתה עוד מעט תדבר עליו, על נתון משוק ההון, על הצועה של שוק המניות, ואמר לי, יניב, תסתכל, טראמפ מנצח. אמרתי לך, אוקיי, עכשיו אני יודע שאתה חזק בסטטיסטיקות, אבל לא היה לך אפילו ספק. אמרת לי, יניב, טראמפ מנצח, הראית לי גם למה. אז אנחנו נדבר הרבה על סטטיסטיקות, אתה חזק מאוד, נדבר הרבה על הקשר בין פוליטיקה, מה שקורה עכשיו בארצות הברית לשוק ההון, נדבר למי זה מתאים שוק ההון, איך מתמודדים מפסדים, איך מתמודדים לחץ. הכנתי לך גם כמה שאלות שאני אתקיל אותך, אבל לאט לאט נזרום עם הדברים.
יאללה, כן, עבד של סטטיסטיקה, אז
כן,
קדימה, שוט.
אני רוצה דווקא להתחיל אבל עם נושא שאיתו קבענו לעשות את הפודקאסט, וזה דיבידנד, כי אנחנו נתקלים בהרבה אנשים, נגיד אנשים מהשורה, אתה שואל אותם איך מרוויחים במניות, הוא אומר, אני קונה מניה, קניתי ב-100, המניה עלתה ל-110 דולר לצורך העניין, הרווחתי, המניה ירדה, הפסדתי, מבחינתי רווח במניה, זה אם המניה עלתה. ככה נגיד רוב האנשים, שאתה יודע, הם לא עמוק בתוך שוק ההון. בוא נדבר קצת על הנושא של דיבידנד.
קודם כל, כי הרבה אנשים שהפרטים שסוחרים בשוק ההון, באמת רוצים ליהנות מהתנועה. לקנות מניה בנקודה אחת, להגיע לנקודה אחרת, למכור, ולהרוויח את השבח, מה שנקרא. אבל רובם, רוב המשקיעים הפרטיים, לא חשופים לדיבידנד, כי הם חסרי סבלנות. דיבידנד הוא מאוד מאוד טוב כאשר אתה משקיע לטווח ארוך. מה זה דיבידנד? דיבידנד זה כאשר חברה, למעשה מחלקת כסף לבעלי המניות, למשקיעים שלה. כשאתה שומע את זה, אני תמיד אוהב להשוות את זה לשכר דירה. כשאתה קונה דירה להשקעה, אתה גם נהנה, אבל על הנייר מהשבח, אתה לא פותח כל יום את המחיר של, נגיד, GovMaps, ולראות כמה דירות נמכרו באזור, אבל אתה כן יודע במדויק כמה שכירות אתה מקבל, כל עוד אתה מחזיק בדירה, וזה ממש שקול אחד לאחד ל... לדיבידנד. פה גם מגיעה הרבה פעמים השאלה, למה שחברה תחלק כסף למשקיעים, לבעלי המניות. ופה למעשה תמון של מה זה בכלל, מה זה שוק ההון? למה נוצר שוק ההון? שוק ההון נוצר כדי שחברות תוכלה לגייס כסף לפעילות. החלק הכי חשוב בהון של החברה, זה המניות שיש לה משל עצמה. כאשר יום אחד יצטרך להשקיע 10 מיליארד דולר, 20 מיליארד דולר בהקמת מפעל, ברכישת חברה, במיזוג, היא תצטרך למכור את המניות של עצמה. לכן, פועל יוצא של פעילות טובה של חברה, זה עליית מחיר המניה.
אבל מצד שני יבוא המשקיעים, יגידו חברה שמנסה לסחוט את כל הרווח בדמות של חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, אולי אין לה עתיד, כי במקום לבוא ולהשקיע בחברה ולייצר מנועי צמיחה חדשים, הם מנסים כמה שיותר למקסם הביתה, מה שנקרא, את הרווחים. אז אולי זה נחמד לדווח הקצר, אבל זה בעיה לדווח היותר ארוך. זו לכן. תפיסה אחת של חברות שמחלקות יותר מדי דיבידנד.
כאשר אתה רואה חברות שמחלקות כסף ללא הכרה, וזה קורה לפעמים גם במישור החד פעמי, אז אתה יודע שיש איזושהי בעייתיות בחברה. כאשר אתה רואה, יודע, היסטורית, כמה חברה מחלקת דיבידנד כל שנה, ואתה יודע שהדיבידנד הזה גם כל שנה גדל בקצת, והאחוזים של הדיבידנד מבחינת השווי של החברה נשאר גם שווה, באזורי נגיד ה3%, 4%, שזה דיבידנד יפה, אתה יודע שהיא מתנהלת כמו שצריך, ואלה החברות שאתה יכול לבנות עליהן לחלוקת...
השוות את זה לשכר דירה, זה נחמד להשוות את זה לשכר דירה, אבל בן אדם שקונה דירה, אומר, וואלה, הדירה לא תיעלם לי, יש דירה, נכון, אולי יהיה תקופה בלי סוחר, למרות שבארץ בדירות למגורים לא קשה מדי למצוא סוחרים, דירות לא נשארות ריקות, יותר מדי זמן זה בטוח, ואז הוא יבוא ויגיד, אוקיי, אבל אולי יכול להיות של החברה, אני קונה חברה, אמרו לי, אתה אמרת, זה כמו שכירות של בית, ואולי לחברה לא יהיה מספיק רווחים לחלק דיבידנד, אז זה לא כמו שכירות של בית.
אז שני דברים. קודם כל, אחד זה שבאמת רוב החברות כן מחלקות דיבידנד. אולי לא דיבידנד גבוה, חלקן כן דיבידנד גבוה. מה שקל זה, אתה יכול להיות חשוף לזה להיסטוריה ולהעריך שככה גם יהיה בעתיד. משהו כמו בין 420 מחברות ה-S&P 500 מחלקות דיבידנד. כלומר, רוב החברות ב-S&P 500 כן מחלקות דיבידנד. זה אחד, שתיים. אם חברה מחלקת דיבידנד, היא תמיד תילחם להמשיך לחלק דיבידנד, כדי שלא יברחו משקיעים.
אוקיי, אז עכשיו יושבים מאזינים, אוקיי, הבנתי, לא הכרתי, נחמד, מתאים לי. איך מגיעים למניות האלה שמחלקות יותר דיבידנד, המניות עם המסורת של דיבידנד, איך מגיעים לחברות האלה?
יש מספר אתרים שאני תמיד עושה בהן את הסריקות. אחד האתרים הכי חביבי עליי זה למשל מקרו-טרנדס, אני מאוד אוהב לראות, כי אני רואה שם גם את
ההיסטוריה. תגיד שוב שמי שמאזין לנו...
מקרו-טרנדס.
אוקיי.
יש עוד הרבה אתרים, לא חייבים דווקא לאתר הזה. זה אתר שהוא חביב עליי מבחינת חלוקת דיבידנד, כי הוא גם מראה את ההיסטוריה, ומראה את קצב ההתקדמות של אותה חברה.
נקודה חשובה של מישהו שנכנס לאתר כזה או לאתר אחר שרוצה להיכנס לעולם הזה, נקודה או שתי נקודות חשובות על מה לשים לב?
אחד, אני רוצה לראות שבאופן עקבי, החברה מחלקת דיבידנד, אני רוצה לראות שהיא מחלקת כל שנה קצת יותר
כמה
כסף.
כמה זמן זה עקבי?
עקבי מבחינתי זה לפחות נגיד 20 שנה אחורה.
אז אתה ממש בודק כן. תקופה ארוכה, כן. לא משהו חולף.
אני בודק עשרות שנים אחורה, אבל לפחות 20 שנה אחורה מבחינתי זה עקבי.
ושהדיבידנד גדל משנה לשנה.
כשהדיבידנד גדל משנה לשנה, כמובן, כשאתה תראה את זה ביחס מתאים לזה שהחברה גם מעלה את ערך המניה. וכאשר אתה רואה שאחוז הדיבידנד נשאר פחות או יותר קבוע, נגיד באזורי 3%, 3.5%, מחיר המניה עולה, וגם אם זה מחיר הדיבידנד גדל, זו חברה מבחינתי מבוססת שאפשר לבנות.
עכשיו אמרת ובצדק, דיבידנד זה חשיבה של השקעות לטווח ארוך, טווח ארוך פלוס פלוס. ואז אנחנו ניגשים לוויכוח הלא נגמר. אני לא יודע אם זה ויכוח, אבל יש את האסכולה שמאמינה בטכני, יש את האסכולה שמאמינה בפונדומנטל, אני מתחבר פה למה שאמרת שדיבידנד זה דווח ארוך, אולי פונדומנטל זה יותר נותן כיוון לדווח ארוך, בוא נעשה סדר בדברים, מתי טכני, מתי פונדמנטל, נתחיל קודם כל ככה, במשפט אחד תסביר מה זה פונדמנטל וטכני, ומה דעתך, מה נכון, או אולי מה נכון לאיזה תקופה.
ניתוח פונדומנטלי זה כאשר אתה מתבסס על הביצועים של החברה, רואה תזרים, רואה הכנסות, רואה את כל הנתונים הפיננסיים, הון, הוצאות וכדומה, ומחליט אם החברה טובה. בנוסף, גם מצב כלכלי של מדינה מאוד מאוד משפיע על ביצועים של חברה, ובנוסף לזה, גם במישור הבינלאומי, אם החברה למשל מוכרת לגוש האירופאי חלק גדול מהמחירות שלה, אז גם אתה צריך להתמקד ביכולות הפיננסיות של הגוש האירופאי באופן כללי.
טכני.
זה ניתוח פונדומנטלי. ניתוח טכני הוא למעשה מסתכל על מה הסוחרים עושים. האם הסוחרים קונים מניות את המניה הזו או מוכרים את המניה הזו. אנחנו, הסוחרים הפרטיים, יש לנו יכולת פנומנלית להסתכל על ההתנהגות של המחיר ולהגיב במהירות וללא השפעה של השוק. הרי מי שמזיז את המניות אלה המוסדיים. ואנחנו יכולים פשוט לעקוב מה המוסדיים עושים. כשהם קונים מניות אתה יודע בוודאות שהמניה תעלה.
אוקיי, עכשיו, טכני, אתה נותן לו משקל שווה שאתה מנתח מניה ומשקל שווה שאתה מנתח מדד? כי אני אגיד לך את דעתי, טכני על יתרונותיו וחסרונותיו, הוא הרבה, רמת האמינות שלו הרבה יותר גבוהה במדדים, מפני שמדד יש פה פיזור מאוד 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 גדול, כי בטכני על מניה פתאום מגיע איזה ניוז מאמצע שום מקום, משבש לך את האסטרטגיה, משבש לך את מה שהטכני אמר לך. במדד, ההשפעה של מניה אחת על המדד עצמו, היא 1:35 אם זה שוק ישראלי, 1:600 אם זה סטוק 600 אירופה, 1:500 אם זה S&P 500 וכדומה. לכן הטכני, כמו שאני מבין אותו, הוא נהדר למניות, אבל הוא הרבה יותר חזק ואמין יותר על מדדים. אתה חושב כמוני?
שני דברים. אחד, כאשר אני מנתח טכני מניה, אתה מסתכל ספציפית על ההתנהגות של המחיר של מניה, ואתה יודע האם הציבור קונה אותה. שאלה שנייה זה, מה זה מדד מבחינתך? למה אתה מתכוון מדד? האם מדד מבחינתי זה כלי שבו אני סוחר, או מדד מבחינתי זה כלי שמראה לי את המפה, את התמרור, מה
וגם. לעשות. אחד, אם אני רוצה לסחור, אני רוצה לקנות ETF מסוים על מדד כאחד, ושתיים, אני רוצה לגשת למניות, אז אני קודם כל מסתכל על מדד, האם אנחנו בכלל בשוק טוב, כי אם המדד עכשיו מראה שאנחנו בשוק דובי, אז פחות אני אחפש מניות בלונג, גם אם הטכני שלהם ירד טוב, גם וגם.
נכון. אז כשאתה מסתכל על מדד, אתה יכול להסתכל במישור הטכני, והמדדים, כמו שאני מכיר אותם, מאוד 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 מדויקים מבחינה טכנית, אבל המדד אתה מכניס גם סטטיסטיקות, ואתה מכניס גם היסטוריה, שבו אין לך במניה בודדת. והסטטיסטיקות במדד והמחזוריות של שוק ההון, היא הרבה יותר חזקה מאיזשהו ניתוח פונדומנטלי או ניתוח טכני, כדי לקבוע מה יקרה הלאה, מה יקרה מחר, מה יקרה מחר, מה יקרה בעוד שנה, מה יקרה בעשור הקרוב.
ואם דיברת על פונדמנטל ולהבין גם את המדד, את המצב המדיני, הגיאופוליטי, בוא נדבר על כמה אתה מסתכל על חדשות, עכשיו טראמפ נכנס, יש לנו אירוע מאוד משמעותי עם טראמפ, עם הטלת המכסים, עם אילון מאסק, כולנו רואים מה קרה לטסלה, מי שאילון מאסק נכנס לתפקיד שלו, פתאום הפכה להיות מניעה פוליטית, אילון מאסק אומר משהו שפחות אנשים אוהבים לשמוע, טאק שורט על טסלה, ואנחנו רואים, בימים האלה שאנחנו מצלמים את המניעה, אנחנו רואים את הירידות החדות של טסלה. כמה אתה מכניס חדשות, פוליטיקה, לתוך ההחלטות?
אז ככה.
אקטואליה.
פונדמנטלס, סטטיסטיקה, פוליטיקה, זה משהו שיכול לתת לך ביטחון, יכול לעזור לך, יכול לתת לך איזושהי השקפה בנוגע לעתיד. עם זאת, יש משפט שמנחה אותי, תסחר את מה שאתה רואה, לא את מה שאתה חושב. Trade what you see, not what you think. אבל, תור עבד באמת של, של פוליטיקה, של סטטיסטיקה, אני תמיד מסתכל על השוק, ולמשל, עכשיו אנחנו, אני לא יודע מתי הפודקאסט ישודר, אבל אנחנו פחות או יותר ברבעון הראשון של 2025, וכרגע המצב נראה קצת לא הכי חיובי, מבחינת המדד, מבחינת שוק המניות, ואני שואל את עצמי, אוקיי.
אבל איך אתה מסביר את זה? טראמפ הוא רפובליקני, הוא נטו כלכלה, הוא נטו כסף. למה שוק ההון לא קיבל אותו בברכה?
בוא נסתכל מה היה אצל טראמפ בפעם הקודמת.
אוקיי.
הוא נבחר בסוף 2016, נכנס לתפקיד ב-2017, והתחיל לעבוד. בשנת העבודה הראשונה שלו הוא עסק בעיקר...
אתה כבר הולך לסטטיסטיקות לפני שהתחלתי לשאול אותך, אבל בסדר. אני יודע שאתה חזק מזה.
דווקא פוליטיקה, אני לא יודע אם סטטיסטיקה.
אתה גם הולך אחורה, מנתח מה היה, אבל בסדר.
הייתה שנה נהדרת 2017, הוא עסק בעיקר בהורדת מיסים, מיסי חברות, עידוד חברות אמריקאיות שתחזורנה לפעילות בארצות הברית, תעורר את הכלכלה, תוריד את האבטלה, תגביר את כמות המשרות, והייתה שנה באמת פנטסטית. החוק האחרון שלו מבחינת המיסים עבר בדצמבר 2017, ואז הוא התחיל בעבודה של מלחמת הסחר, מה שהוא ממש עושה היום, מלחמת מכסים מול מדינות. ואז ב-2018, בשנה השנייה של הנשיאות שלו, חווינו שנה מאוד מאוד בעייתית, שנה שלילית.
אבל לא נגעת בנקודה למה עכשיו שהוא נכנס, שוק ההון מקבל אותו מבחינת תשואות, ה-S&P מתחילת השנה בקושי מגרד את האחוז.
אז אני ממשיך בעניין, אני עונה לך, לא מתחמק. מלחמת המכסים, בול מה שהוא עושה עכשיו, התחילה בשנה השנייה שלו, והיא הייתה שנה שלילית. זה פחות או יותר מה שנראה עכשיו. הוא ישר התחיל במלחמת המכסים, והשוק שונא חוסר ודאות, לא יודע מה יהיה, ובגלל זה גם השוק נראה כך. עכשיו, עוד משהו שגרם לשנה הראשונה להיות חיובית, זה שטראמפ הגיע לנשיאות שלו ב-2017, אחרי שנתיים של דשדוש. שנת 2014, 2015,
פה הגיע אחרי שוק חזק מאוד.
פרו הגיע אחרי שנתיים של 70%.
אני גם חושב שהשנה האחרונה, הצועה היפה של ה-S&P בשנה האחרונה, גם מגלמת אולי את הבחירה שלו, כלומר, השוק גילם את הבחירה שלו, כמו אחד הטעות שאני אגיד הרבה אנשים עושים, ואני מדבר על זה הרבה תמיד, הם מסתכלים על מצב נוכחי, והנה, בוא נראה את NVIDIA בדוחות האחרונים. NVIDIA נתנה דוחות מדהימים, נכון? הדוחות שלה מצוינים, אבל היא יורדת מאז חזק. עכשיו, אני מקבל הרבה מאנשים שאומרים לי, רגע, אני כבר לא מבין את שוק ההון הזה. החברה פרסמה דוחות מצוינים. אפשר טיפה להתווכח, צפי עתידי, אבל הדוחות באופן כללי מצוינים. אז למה NVIDIA יורדת? ופה משהו שאני חושב שאני רוצה שנדבר עליו, ששוק ההון לא מגלה מצב נוכחי. כלומר, הירידה של NVIDIA עכשיו לא מגלם את הדוחות הטובים של NVIDIA, שוק ההון מגלם ציפייה. בין 6, 8, 9 חודשים קדימה, אפשר להתווכח על זה. כלומר, העליות האחרונות בחצי שנה, שנה האחרונה של NVIDIA, זה הדוחות הטובים של עכשיו. הירידות עכשיו, זה הדוחות העתידים שלה.
עוד משהו שהייתי רוצה להוסיף, גם טיפה סטטיסטיקה, תן לי בבקשה.
יש שאלה רק על סטטיסטיקה, אנחנו נדבר הרבה על סטטיסטיקה.
יש שאלה רק על סטטיסטיקה, כן. מעולה. אבל רגע, עוד פעם, אני חוזר, אמרת NVIDIA, אולי זו מניית המים הכי חזקה בשנים האחרונות. מניית מים, מניית בז, מניית שהרבה מהציבור מדבר על זה. בוא נדבר רגע על התמהיל של מי מחזיק במניות, מי מחזיק בחברות אמריקאיות, ואז נבין גם למה התנודתיות הזו. אם אנחנו חוזרים שנים אחורה, 85% מהמחזיקים בחברה האמריקאית היו מוסדות פיננסיים בשלל הגוונים, ו10, 15, 20% הנותרים היו הציבור הפרטי, מה שנקרא. לכן גם התזוזות והמגמה היו הרבה יותר כבדות, המגמה הייתה הרבה יותר ברורה. בשנים האחרונות, משנת 2020, התמהיל הזה השתנה לחלוטין. התמהיל הזה היום הוא כבר לא 85-15, התמהיל הזה היום הוא כבר 70-30, ובמניות מים, כמו נגיד NVIDIA, אפל, זה הרבה פחות, זה כבר לפעמים מגיע ל-60-40. עכשיו, מה מוסד פיננסי עושה? אנחנו יודעים מה מוסד פיננסי עושה, מקבל כל חודש הפקדה של כסף, של הביטוח שלנו, של ההשקעות שלנו, וממיר את הכסף הזה למניות. זה מה שמוסד פיננסי עושה, וכולם עושים את אותו הדבר. מה סוחר פרטי עושה? לא יודע. האם יש לו אחידות? ממש לא יודע. חלקם עושים לונג, חלקם עושים שורט, חלקם עסקאות ארוכות.
הם הרבה יותר אמוציונליים, הם יותר ניבלים שיש ירידות.
וגם הרבה יותר אמוציונליים וניבלים, וגם יש להם גם את היכולת להגיב מהר מאוד. זה לאו דווקא שהם רגישים, הם רגישים יותר.
לחיצת כפתור הוא יוצא.
וגם לחיצת כפתור אנחנו מוכרים את כל הסחורה שלנו. לכן, בשנים האחרונות, בעקבות באמת הטכנולוגיה, החשיפה, האתרים, וגם הקורונה שהביאה הרבה יותר חשיפה לציבור המשקיעים הפרטי, גרם לזה שהרבה יותר כסף פרטי נכנס לשוק, ולכן גם המניות הרבה יותר תנודתיות היום, מאשר היו נגיד לפני 2020. מכיוון שמניית NVIDIA, חברת NVIDIA, זו מניה מאוד מאוד מדוברת, לכן גם התגובות עליה יהיו הרבה יותר אגרסיביות. העליות הרבה יותר אגרסיביות ממה שהיו לפני עשור, שניים על מניות אחרות, וגם הירידות, כשיש ירידות, או כל ידיעה כזו או אחרת בשוק, מלחמת סחר, כן חוסמים בסין, כן סוגרים את טיואן, כן מעודדים בניית מפעלים לשבבים בארצות הברית, או לא, כל דבר כזה גורם למשקיע הפרטי ללחוץ על הכפתור, ולכן היא גם הרבה יותר תנודתית. לכן לא הייתי נבעל מזה שמספרים לי שבשבוע אחד NVIDIA מחקה 500 מיליארד דולר, היא לא מחקה שום 500 מיליארד דולר, אלא היא עשתה איזושהי ירידה, בגלל השווי הרב שלה, גם התיקון הוא הרבה יותר אגרסיבי.
זה אנשים, בדיוק, בוא נגיד בשנתיים האחרונות, יש טרנד מאוד מאוד חזק, שהוא מבורך אגב, של משקיעים להשקיע במדדים, בדגש על ה-S&P 500. אתה מכיר את זה.
עכשיו, מבורך. אתמול,
כן, מבורך.
לא מבורך. שאני ממליץ או משהו.
כן, לא, עצם זה שאנשים בכלל משקיעים ומבינים שבסוף צריך לייצר צועה לכסף, מבורך. עכשיו, אתמול אני מקבל מייל ממישהו, אומר לי, תקשיב, לפני חודשיים, העלית איזה סטורי על מדדים וכדומה, ואני בחודשיים האחרונים החלטתי גם להשקיע במדד ה-S&P 500, ומשהו פה לא נראה לי. אני בהפסד של 1.2%, אני בלחץ, מה אני עושה, איך אני מתמודד עם זה. עכשיו, תמיד אני אומר שבהשקעות במדדים לטווח ארוך, הסתכלות של חצי שנה, שנה, שנתיים, היא לא רלוונטית. כלומר, מי שמשקיע במדדים והולך לספוג שנה של ירידה היא לא רלוונטית. החלטת להשקיע לדווח ארוך, בוא תסתכל עוד 10 שנים. איך רון באפט אמר, שאני משקיע במניות טובות לדווח ארוך, אני יוצא מנקודת הנחה שהבורסה הולכת להיסגר 10 שנים.
יש הפסקת חשמל בבורסה ל10 שנים. כן.
נכון, הפסקת חשמל בבורסה ל10 שנים לא נסגרת. אז עכשיו דיברת על הלחץ שאנשים נמצאים באנווידיה, ירידה, מה אני עושה? אבל בסוף, אנשים שמתחילים לסחור בשוק ההון, זה הלחץ שלהם, הם בפחד, הם לא יודעים מה זה ירידות, הם לא יודעים מה זה הפסדים, הם לא איזה טייקונים גדולים או משקיעים גדולים מנוסים. איך הם יכולים להתמודד עם זה?
קודם כל,
כי
משקיע,
בסוף זה טבעי.
משקיע, סוחר, בתחילת הדרך, לדעתי, חייב להיכנס לשוק, אבל בצורה מאוד מאוד רגועה. מבחינתי, לפחות שנה, כשאתה נכנס לשוק, יש לך עסקה שאתה רוצה לקנות, תקנה 2 מניות. שתי מניות, לא עכשיו לעשות את החישוב, כמה אני מוכן להפסיד, כמה התיק שלי,
אבל אם הוא קנה 2 מניות, ואז נגיד ובאמת הוא עשה 10% בשנה, נהדר.
לא מעניין אותי אחוז
תשואה. אבל אז הוא אומר, רגע, אבל בכסף זה כלום, לא הרווחתי כלום.
לא מעניין אותי אחוז תשואה, וגם מבחינתי הוא קנה 2 מניות, והעמלות אכלו לו בכלל את כל הרווח, זה ממש לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי, שלפחות בשנה הראשונה הוא מבצע עסקאות, בסוף השנה הראשונה הוא מסתכל רבעון אחד אחורה, ורואה שהסטטיסטיקה שלו גבוהה. כשהסטטיסטיקה שלו גבוהה, ברבעון האחרון של השנה, מבחינתי עכשיו הוא יכול להתחיל לסחור, להשקיע, כי הוא למעשה עושה דבר נכון. גם אם, נגיד, העמלות חתכו לו ברווח, אבל מעכשיו הוא כבר יכול להתחיל לסחור. ואז גם בשנה הזו, בשנה של העבודה, של ההתמדה, של ההתפתחות, פיתחת על עצמך גם יכולות הסתגלות מנטליות. כי אתה בפנים, אתה לא הרבה בפנים, אתה לא מושקע הרבה בפנים, אבל בעצם זה שקנית מניה אחת, אתה רגשית בפנים, אתה כל רגע בודק, כל יום רוצה להיות חשוף לשוק. אז קודם כל לעשות את העבודה הזו.
אוקיי, ועכשיו אני רוצה, ומה ממה שאתה רואה המון המון אנשים בתחילת הדרך, מה הטעויות הנפוצות שאנשים משקיעים בתחילת הדרך עושים?
לא מתייחסים למקצוע הזה כעסק.
אמרת מקצוע. אמרת מקצוע. עסק.
כן.
בן אדם אומר, אני פותח חשבון, מתחיל לסחור בשוק ההון. הוא לא משתמש במילים לא של מקצוע ולא של עסק.
בן אדם הולך לפתוח מחר איזשהו עסק, משקיע לפחות, לא יודע, לא מכיר עסקים פחות מנגיד 500, 600, 800 אלף שקל. הלך והשקיע. כשבן אדם פותח עסק בסדר גודל כזה, יודע, 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 שלפחות בשנתיים הראשונות הוא רק עסוק בלעורר את העסק. הוא בכלל לא רוצה לראות איזשהו רווח. הרבה אנשים שנכנסים לשוק ההון, פתיחת העסק שלהם היא משהו כמו 10,000 שקל, 20,000 שקל. זה מה שטוב בשוק ההון, אבל זה גם מה שהורס לאנשים בשוק ההון. כאשר בן אדם השקיע 10,000 שקל, 20,000 שקל בפתיחת עסק, הוא לא מתייחס לזה כעסק. ואז, אם לא הולך לו אחרי 3, 4, 5 חודשים, כי הוא חושב שבקורס שמוכרים לו, הולכים לפזר עליו איזושהי אבקת קסמים, שרק אותו מרצה יודע, והוא לא יודע שהוא הולך עכשיו לפתוח עסק, פורש אחרי 3-4 חודשים.
אבל זה מה שהוא רואה ברשתות החברתיות. הוא רואה מנטורים למיניהם, מראים לו מכוניות, מראים לו בתים, מראים לו כסף, מראים לו איך מתעשרים בין לילה בביטקוין. אז הוא בא עם ציפיות כאלה.
אז אני מאוד מקווה שמי שמלמד אותו, למעשה אותו, עושה לו את שיחת ההשכמה הזו, שזה עסק, בעסק צריך להשקיע, בעיקר זמן, לאו דווקא כסף, בעיקר זמן, לעבוד על היכולות שלך, לא צריך להיוולד עם איזשהו משהו מיוחד, פשוט צריך להתמיד, פשוט צריך להבין את המקצוע הזה, מה מניע את המקצוע, מה היכולות שאתה צריך לשפר כדי להצליח פה, ולתת לזה גם את הזמן המתאים.
אוקיי, אז הרבה מזה אמרנו כי הוא חשוף למידע, הוא חשוף לתוכן ברשת. אנחנו רואים, אני אגיד גם את דעתי, יש המון 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 תוכן חינמי ברשת על השקעות, על שוק ההון, על מסחר. אותו אחד שמתחיל, איך הוא צריך להתייחס לכמות התוכן שהוא רואה ברשת?
מבחינתי לצרוך תוכן זה מעולה, אבל להבין שבסופו של דבר, כאשר אתה עושה משהו, תצמד למשהו טוב, בדרך כלל המשהו הטוב הזה הוא דווקא הדבר הכי פשוט שקיים. להתמקד במשהו, להבין את המכניזם שלו, מה מניע, ולעשות אותו. להתפזר תמיד אפשר, לרכוש ידע תמיד אפשר, אבל לא לשכוח את הפשטות של המקצוע.
ואיך אתה רואה את התוכן שקיים ברשת?
יש תוכן, קודם כל אני מאוד אוהב שיש יותר ויותר תוכן. לפעמים תוכן ברמה מאוד מאוד גבוהה וממוקדת.
אבל בוא, אל תהיה פוליטיקאי. אתה תמיד בא ואומר לי שאנחנו מדברים, אתה כרגע קצת מתנסח יפה מדי. בוא נדבר דוגרי. שאנחנו כרגע בחדר מדברים, נכון? בימי חמישי בדיונים, עושים את השיחות שלנו. אתה אומר לי, תקשיב, ואני יודע שזה מאוד מפריע לך. אתה אומר לי, תשמע, זה נהיה יותר ויותר עדוד.
זה נהיה יותר ויותר עדוד. נכון.
בוא נדבר על זה, זה מה שאתה אומר.
דווקא כשאני מסתכל על מספר הצפיות בתכנים שאני מאוד מאוד אוהב.
האיכותיים.
האיכותיים, אתה רואה 300, 400, 600 צפיות.
אצל חלק, יש גם איכותיים שיש להם הרבה צפיות. אבל את האיכותיים שאתה בא ואומר, הם באמת איכותיים, פחות צפיות?
כן.
איך אתה מסביר את זה? אבל הוא איכותי, הוא טוב.
כי הוא פחות צבעוני, פחות מדבר לקהל שאולי לא מבין.
הבנתי. תראה, אני אגיד לך את דעתי, אני חושב ש... יש תוכן טוב ברשת, אני מסכים איתך, נכון, יש דברים רדודים, אבל יש תוכן טוב ברשת, ויש הרבה תוכן. העניין עם התוכן, אגב, ופה המחויבות שלנו כמכללה, אתה כמרצה, כמנהל מרצים, יודע טוב מאוד את המלחמה שיש לנו היום עם המרצים, לנו במכללה יש היום כמה 15, 18 בערך מרצים בשוק ההון, והמלחמה שלנו היום עם המרצים, ואתה יודע את זה היטב, זה על הפרקטיקה, כי בסופו של דבר, אני אישית חושב שיש תוכן, נכון, יש הרבה דברים רדודים, בוא נשאיר את זה בצד, אבל יש גם תוכן טוב, ואפילו תוכן טוב מאוד, בחוץ חינמי. אבל עם תוכן לא לומדים לסחור, לומדים לסחור עם פרקטיקה. ואתה רואה את המלחמה שלנו בשנים האחרונות שלי ושל רוי, אני אומר מלחמה במרכאות, כן, אבל את האתגר שלנו עם המרצים, את האתגר שלך עם המרצים שאתה מנהל אותם, זה פחות לדבר, פחות לתת ידע תיאורטי, כי אם לא, מה הזכות שלנו לקחת כסף מתלמידים? אם אנחנו ניתן תוכן, ובחוץ בסדר, יש הרבה לא טוב, אבל יש גם תוכן טוב. אז מה הזכות קיום שלנו? הזכות קיום שלנו זה מה שבאמת צריך להצליח. הפרקטיקה והמלחמה הגדולה שלנו, ואתה רואה את זה עם המרצים, זה כמה שפחות ללמד תיאורטי, צריך את המינימום כמובן, אבל כמה שיותר פרקטיקה, פרקטיקה, פרקטיקה. כי זה מה שצריך להצליח, לא עוד ועוד תוכן.
יש מלחמה, והוויכוח הזה עדיין לא תם, אפילו שהוא הוכרע.
אבל זו האחריות שלנו. עדיין לא תם. כמה שיותר פרקטיקה.
אתה בא, שם מרצה בכיתה. כשאתה אומר לו, לך תעשה פרקטיקה מול התלמידים, הוא אומר שהוא נותן להם איזושהי מטלה מסוימת. התלמידים עובדים מול המחשב, ומבחינת המרצה עצמו, כשהתלמיד עובד מול המחשב, הוא רואה מבחינתו בזבוז זמן. למה אני אתן להם עכשיו 10 דקות לעבוד מול המחשב, שאני יכול להעמיס עליהם עוד ידע,
אני יודע,
ועוד ניסיון שיש
לי. העניין של המרצים בדיוק, זה בדיוק כל היום העבודה שלנו עם המרצים. המרצה בא בטוב, הוא בא בקטע מאוד טוב. אני רוצה לתת עוד ועוד טכניקות ועוד אסטרטגיות, אבל בסופו של דבר, בשביל להצליח בשוק ההון, תיאוריה זה טוב, זה נחמד, אבל הפרקטיקה, זה ההבדל, הפרקטיקה.
אז אתה חייב לשמור באמת על התמהיל המתאים, גם לתת מהניסיון שלך, אבל בשביל זה התלמידים הגיעו לקורס, לא רק לצרוך איזשהו ידע שאתה יכול לצרוך אותו ברשת, אלא להשיג מהניסיון שלך, לתת מהניסיון שלך, זה אחד, וגם לעמוד על התלמיד, לראות בדיוק איך הוא מבצע את זה בפרק.
אבל גם אם אתה נותן לו, בוא נגיד אתה, אנציקלופדיה של ידע בשוק ההון, כמה הוא זוכר? הוא בא 3 שעות, דיברת, לימדת. כמה הוא זוכר ממה שלימדת? 10-15%? בשביל לדעת, לסחור, הוא צריך את הפרקטיקה, את התרגול, כמו לא סתם כל הכיתות שלנו ממוחשבות. כי מה שבסופו של דבר יגרום לו לדעת, זה לבצע. זה לא אם תיתן לו עוד אסטרטגיה ועוד אסטרטגיה ועוד אסטרטגיה. אתה חושב שהוא ידע משהו אחרי זה, שהוא יצא לפתוח חשבון ולסחור? זה לא יעזור.
כן, אבל אתה חייב לפעמים לדבר איתם על דברים שנקראים כמו אינפלציה, ולגרום להם להתעניין בזה. אתה חייב להפוך את הפנדמנטל לפנדמנטל. אתה חייב לעורר אצלו את הכיפיות.
אהבתי, חדש, זה הפן, יפה.
אתה חייב לעורר אצלו את הכיפיות, את העניין, ואם אתה הולך ומסביר לו ומנגיש לו איך זה באמת משפיע על חיי היום-יום שלו, אז אתה גורם לו גם להתעניין וגם להיות הרבה יותר טוב במקצוע הזה.
עד עכשיו דיברת מה צריך, מה צריך, אני יודע מה צריך. אני רוצה שדווקא שתדבר עכשיו, כישלון שהיה לך בשוק ההון, אבל משהו מהדהד. הכי קל זה להגיד, אני את זה, אני ככה, אני ככה, אני יודע, אני יודע. כולם יודעים להגיד. כישלון.
כישלון...
מעדד.
בתור אחד... מעדד. בתור אחד ש... גם מלמד, וגם איזשהו ספר שקראתי בתחילת הדרך שלי, שאומר לי, יש לך את היכולת ניתוח, יכולת הקריאה, כמו לכל אחד אחר בעולם, אל תיתן לאף אחד אחר להשפיע על ה... על ה... על הביצועים שלך. הכל בסדר ויפה, יש איזושהי תלמידה שאני נפגש איתה במשך שנים, כל שבוע, וניתחתי איתה לפני כמה שנים.
מירה? מירה אתה מתכוון?
לא מירה, לא משנה שם. לא משנה שם. לא מירה, אתה טעית בשם, אתה יודע בדיוק על מי אני מדבר.
אני יודע על מי אני מדבר, כן.
לא משנה. אתה יודע על מי אני מדבר. ועשינו איזושהי עבודה מסוימת, ודיברנו על סקטור מסוים. סקטור מסוים שהיה נראה לי מאוד 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 טוב. סקטור הזה הוא סקטור קלאסי, סקטור של לא של טכנולוגיה, סקטור מאוד, בוא נגיד, שוק הפחם. בסדר? וזיהיתי לפני כמה שנים איזושהי התעוררות בשוק הפחם, ונתתי לה להוריד אותי מהעניין הזה. היא אמרה לי, לא עזוב, זה ישן, זה לא יתפתח, זה לא יעלה. ונטשתי. ולא השקעתי בחברה, בפחם או בחברות שמשקיעות בפחם, בסופו של דבר הסקטור הזה טס למעלה. וזו טעות שאני כל הזמן אומר לעצמי, חוזר ואומר, והנה נפלתי שם. נפלתי בזה שנתתי למישהו אחר להחליט בשבילי, אחרי שאני, יש לי את היכולת עבודה כמו לכל אחד אחר. אז זה איזשהו כישלון שאני רואה. מעבר לזה, לא כישלונות יותר מדי
אגב, גדולים. זה אחד הדברים הקשים בהשקעות, שאתה כל היום צורך חדשות, נכנס לעוד פורום ועוד פורום ועוד קהילה, ובסוף אתה לא מסוגל לקבל החלטות לבד. כלומר, עד שלא שמעת שכולם חושבים בדיוק כמוך, אתה לא מסוגל לקבל החלטה, וגם קיבלת החלטה, לא מסוגל להיצמד להחלטה.
נכון.
האובר מידע.
נכון.
עכשיו, זוכר איך התחלנו את הפודקאסט שאמרת לי, לא זוכר, חודשיים לפני הבחירות בארצות הברית, יניב טראמפ נבחר, אמרתי לך למה, הראית לי בדיוק למה. זה עבד. והרבה דברים שאמרת לי סטטיסטית זה עבד. בוא נדבר על זה רגע. בוא נדבר רגע גם על טראמפ, שאנשים יבינו מה אמרת לי, ונרחיב על הנושא הזה.
כן, קודם כל, יש איזושהי סטטיסטיקה שאומרת שאם שוק ההון עושה מעל X אחוזים עד לסוף חודש אוקטובר, מי שכנראה מנצח בבחירות זה הצד הרפובליקני, ודווקא באותה שנה, כשהשוק עושה פחות אחוזים, בדרך כלל מי שמנצח בבחירות זה הצד הדמוקרטי. אמרתי את זה לך, אמרתי את זה גם לכל הכיתות שלי במהלך אותה השנה, ואפילו הייתי במילואים בבחירות, וקיבלתי טלפונים מתלמידים, אלון, אנחנו זוכרים מה שאמרת לנו לפני שנה, בוא נראה אם זה עובד. קודם כל זה, מה זה עובד? זה סטטיסטיקה. זה לא שזה עובד שחור לבן, אבל זה סטטיסטיקה. אז כל הזמן אני ניגש לסטטיסטיקות גם כדי, בשביל עניין, אבל גם כדי לראות מה הלאה, מה בשנה הקרובה.
מה עכשיו?
אנחנו בשנה הראשונה של נשיאות.
עזוב, זה טראמפ היה היסטוריה. בוא נדבר קדימה, אני אוהב קדימה, להגיד מה היה בעבר זה קל. תן לי עכשיו סטטיסטיקה מעניינת לאוקיי, שנה ראשונה וכדומה.
לא, אין לי בעיה שנה ראשונה. אתה רוצה?
תן לי סטטיסטיקה עדכנית
קצת יותר קדימה.
עוד? בסדר? מצוין.
בוא נגיד לך משהו מבאס.
אוקיי.
כל שלושה עשורים,
אוקיי.
יש עשור עבוד. יש שני עשורים של עליות מטורפות. ובעשור השלישי, אחרי שני עשורים של עליות מטורפות, יש עשור עבוד. לא עושה כלום, שוק ההון. זז ימינה. עולה יורד, לפעמים שנתיים עולה, שנתיים יורד, אבל עשור של כלום.
עכשיו כולם יאזינו לנו, וזה עכשיו הברחת לי את כל הצופים. את כל הצופים שצפו בנו עד עכשיו, מרותקים, אתה מבריח לי אותם
אבל
עכשיו.
אבל לא, כשאתה יודע את זה, אתה גם יודע מה לעשות בעשור הזה.
אוקיי.
בעשור כזה הרבה פעמים, מבחינת מחירי המניות, והצועה לדיבידנד, לפעמים זה הולך ומשתפץ. אנחנו רואים היום שאחוז הדיבידנד בחברות השקעה הולך ומצטמצם. למה? כי מחירי המניות...
אתה רואה את זה?
כן. טיפסו בצורה מטורפת. לכן הרבה אנשים שרגילים לחיות מדיבידנד, אומרים לעצמם, אוקיי, אני קונה היום מניה, אבל אחוז הדיבידנד מאוד מאוד נמוך, 1.5%, אחוז דיבידנד שנתי, מה אני יכול לעשות עם זה? מה אתה יכול? אתה יכול באמת להמתין למבצעי סוף עונה בשוק ההון, כמו שאתה רואה, שאתה הולך לזרה, אתה רואה 15% מינוס, 25% מינוס, זה בדיוק מה שאתה מחכה לו עכשיו.
הבנתי.
שמחירי המניות קצת השתפצו, התקרבו יותר למחירי דיבידנדים ריאליים, נגיד 3%, 3.5%, לחכות לעשורים העבודים האלה כדי לבצע בהם את ההשקעות, לחכות למשברים האלה כדי לבצע בהם את ההשקעות.
תגיד לי, אני שואל לך, אתה חושב שמשקיעים עם עדר? אני אגיד לך למה אני שואל.
אני יודע שהם עדר.
יפה, אני אגיד לך למה אני שואל. העלית היסטורית, אתמול, בוא נגיד, מתחילת השנה, ה-S&P בקושי מגרה את האחוז, הסטוקס 600, המדד המוביל של גוש האירו, 600 חברות, 17 מדינות, שם חברות נהדרות וגדולות, כמעט 10%. עכשיו, העליתי גם מאמר עם הסטורי, קיבלתי כמעט תגובות, ואנשים שאתה יודע, משקיעים בשוק ההון. הוא נשמע, לא הכרנו. עזוב, לא השקענו, לא, 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 לא עשינו פעולה. עזוב, את זה אני משאיר בצד, לא חשבתי גם. אומרים לי, לא הכרנו, ברמת שלא הכרנו. איך האנשים פעילים בשוק ההון? כולם, S&P, 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 S&P. אחלה מדד. איך אתה מסביר את זה? כאילו, איפה להיות סקרן, להכיר עוד דברים? למה כולם רק S&P? לא שיש לי בעיה עם ה-S&P 500. אבל הנה, השנה התחילה פחות טוב ל-S&P. נהדר, ל-Eurostoxx 600. אבל למה אף אחד בכלל לא, עזוב, לא עשה, לא מכיר אפילו, לא ידע את זה. אנשים חידשתי להם בכלל שיש פה מדד מוביל באירופה שעשה כמעט 10%, הרבה יותר מה-S&P.
כי החברות הרבה יותר מוכרות בארצות הברית.
כן.
כאשר אתה הולך באמת לחשוף את עצמך, אתה חושף את עצמך למקום שאתה מכיר. כאשר אתה רואה את המפה של החברות שמרכיבות את ה-S&P 500, אתה זורק אצבע, 80% מהפעמים אתה תקלע בחברה שאתה מכיר. גם אם אתה חושב שאתה לא מכיר, אתה תקלע בחברה שאתה מכיר. אם זה לא נייקי, אז החברה שמייצרת לך את משחת השיניים, שאתה מצחצח שיניים. כשאתה פותח דווקא את המפה האירופאית, יש הרבה חברות שאתה מכיר, כן, אבל הרבה יותר חברות שאתה לא מכיר.
אוקיי.
חברות פיננסים, אבל, בנקים.
אבל ברגע שחלק מהכלים שלך הם טכני, אז זה פחות קריטי שאתה לא מכיר. לא מכיר מדי, בוא נקרא לזה ככה.
נכון, נכון. לא, שאלתם פשוט למה הם לא מכירים. כי המקום היותר נוח ליפול עליו, זה המקום שאתה באמת מכיר את החברות.
ואני חושב שיש גם הרבה יותר בס ברשת שמדבר ומדבר ומדבר על ה-S&P, S&P, S&P, ופחות מדברים על מדדים אחרים.
נכון. דווקא אחד המדדים, אחד השווקים הכי פורחים בתקופה האחרונה, זה הודו. עכשיו, אני רוצה לראות שאתה תמצא לאיזשהו אדם מהרחוב שמוכן עכשיו להשקיע במדד ההודי.
אבל יש לך אפילו קרנות ישראליות.
יש קרנות ישראליות שמש...
נכון. קרנות ישראליות.
נכון, אבל לך תשקיע במדד ההודי. מי זה? מי מרכיב אותו? אני לא מכיר. אפילו שהוא עושה תשואות מטורפות.
אגב, זה היתרון של הטכני, שוב דיברנו בתחילת השיחה על הטכני פונדמנטל, היתרון, בוא נגיד, אחד היתרונות הגדולים של הטכני, זה שאתה לא צריך להבין את העומק של המוצר, של המניה, להכיר יותר מדי מה קורה בהודו, אלא הגרף מספר את הסיפור, זה אחד היתרונות גם של הטכני.
נכון.
יש לו כמובן את החסרונות שלו מול הפונדמנטל, אבל זה דווקא בצד של היתרונות.
נכון, וגם הקלות היום של האתרים השונים, המגוונים, שפשוט מספרים לך את הסיפור, ולא משנה באיזה שוק אתה מסתכל.
לפני שנסיים, הרבה אנשים מבינים את הפוטנציאל של שוק ההון. אני שם את זה כשאלה האחרונה, אבל מפחדים. מפחדים להכיר, מפחדים להפסיד, מפחדים להשקיע. יש לך איזה כמה דברים שאתה יכול להגיד לו, שוב, אתה לא יכול להעלים את הפחד. זה ברור, וזה בסדר אגב שיש פחד. ההפך, זה בסדר שיש פחד. קיבלתי, אתה מכיר את הפינה שלי בסטורי, אני עונה על שאלות פעמיים בשבוע. קיבלתי שאלה השבוע עם מישהו שמאוד אהבתי את השאלה שלי. הוא אמר לי, תקשיב, אני מאוד רוצה להיכנס לעולם ההשקעות, לעולם היזמות, אבל אני חושש, יש לי פחד. עכשיו, הוא רואה בזה משהו לא טוב. אני אומר לו, רק טיפש נכנס להשקעה, רק טיפש נכנס לעסק, שאומר, אין לי פחד בכלל, כי בן אדם שנכנס, הוא אומר לי, הוא כותב לי, הוא כתב הרבה, העליתי חלק מהשאלה שלו, הוא כותב לי, שמע, אני לא מרגיש 100% ביטחון שאני אצליח. והתשובה שלי הייתה, רק טיפה שנכנס להשקעה, אומר, אני בטוח יצליח, העסק שלי בטוח יצליח, העסק שלי יהיה הכי גדול, ההשקעה שלי יהיה הכי טובה, זה סוג של טיפשות, כי בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מפחדים, אנחנו נזרים בטוב. אנחנו לומדים יותר, אנחנו מעמיקים יותר. כלומר, קצת פחד שיש לו, ואמרתי לו, מצוין שיש לך טיפה פחד, זה יגרום לך להיות זהיר יותר. זה יגרום לך לחשוב, זה יגרום לך כל רגע לבדוק האם אתה נמצא במקום הנכון, והאם ההשקעה שלך נכונה, ואם צריך לעשות לה התאמות. אז אני לא מצפה להגיד, אוקיי, בוא אני אעלים לך את הפחד, כי אין דבר כזה, והפחד הוא טוב במידה מסוימת, אבל למי שיש פחד שכבר מתגבר על היכולת שלו לעשות ומשתק אותו, איך אתה עוזר לו? יש כלים?
פחד תמיד יהיה לך. שאלה אם הפחד משתק אותך, ואז לא יצא ממך כלום, או שהפחד גורם לך הרבה יותר, להיות הרבה יותר ערני, ובעל ידע, ושהידע יעלים לך את הפחד. נפתח השבוע, שבוע שעבר, קניון חדש, ביג פאשן גלילות, כבר דיברנו על זה.
כן, ראיתי את הפקקים שהוא יום שישי.
קח אותו, קח את אותו בן אדם שמפחד, קח אותו יד ביד לקניון, תצביע לו, הנה חברת נייקי, אתה חושב שהיא טובה? הנה לולו לימון פה ממול, אתה חושב שהיא טובה? הנה פה יש לך את שייק שק, גם נסחרת בשוק ההון, אנשים לא יודעים את זה. רגע, מי בנה את המקום? ביג, ביג זה חברה שנסחרת, אתה מאמין בחברה, אתה רואה מוצר, דווקא להפך, שוק ההון, אנשים, בגלל שהם לא חשופים, חושבים שהם לא יודעים, וזה מעורר אצלם פחד. כשהם מבינים ששוק ההון, זה עם כל המוצרים שהם משתמשים בהם ביום-יום, שירד להם האסימון, הם יבינו שזה לא מקום ממש לא מפחיד. הם מכירים את החברות הרבה יותר טוב ממה שהם חושבים. זה למעשה, כשאני מסביר את זה לאנשים, זה מנער את הפחד. הם פשוט הולכים להיות שותפים בחברות שהם משתמשים כל יום.
תקשיב, סיימנו, אנחנו, אבל לא יכול להיות פעם בשנתיים. שיחה כזו מעניינת, אנחנו צריך לעשות את זה יותר, את הפודקאסטים האלה. פעם בשנתיים זה באמת עוול.
אני לא בורח לשום מקום.
יאללה, תודה אלון.
בשמחה.
ביי.